ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמה מרכיבים. היסוד סוד האמונה שמבצבץ מבין כמה חצאי משפטים או רמזים שיש במגילה. מהו ההפך של בהשקפת עולם של האמונה? ההפך של האמונה, כשאתה מבקשה, כפירה במה?
כפירה במסער. במסער. באפשרות
להאמין. נניח אמונה ביסודות של השגחה פרטית. טוב, נניח ככה. נמקד את זה יותר. מהי האנטיתזה של אמונה בהשגחה פרטית?
מקרה.
שאיך שזה מסתדר. ואני חושב שאפשר לראות במגילה המון המון פרטים שהיא רק רומזת המגילה להשגחה עקבית, כשאתה לוקח אותה בחשבון מה היה קורה אם לא, אז אתה רואה איך מסבב הסיבות סיבב את כל הפרטים האלה במדויק. קודם כל, אני לא מתחיל על פי הסדר, אבל על פי היסודות שנזכרים במגילה. איפה מופיע מושג מקרה במגילה? איפה מופיע מושג המקרה בצורה מאוד בולטת ש, 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 שמשמעו, הנה, שפיץ אמונה מונח. תפתחו בפרק ב', פסוק ג'.
אז
אני כתוב מפורש, ויקר מקרה. זאת אומרת, המקרה כאילו אומר, בוא תראה איך אתה יכול להסתכל על מאורעות שהן נראות לך נורא טבעיות, וכשאתה רואה אותן במכלול, אז אתה יכול להבין איך יכול כל הסיפור להתגלגל אחרת אם זה לא היה. אז המקרה מציין בעיקר מקרה, אתה יכול לפרש, כי מה קורה? היא מגלה נדיבות, נועם אהוד, שלמרות מעמדה, כאן הוא כמובן צריך לצרף את מסורות חז"ל על מוצא הממלכתי או המכובד של רות, וזה קשור כמובן גם לדברים אחרים. אין לנו פרטים על המעמד של משפחת אלימלך, אבל, וזה שוב נושא בפני עצמו, איזה נושא ששוב יכול להתפרש כמקרה והוא שפיץ שבשפיץ של השגחה במגילה כולה?
השמות.
מדרש השמות. למה מדרש השמות הוא מהותי במגילה? הוכחה. מנעמי בעצמה. מה אומרת נעמי? אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. אז היא אומרת, אתם טועים. אתם, זאת אומרת, נעמי נעים לה, טוב לה, מוצלח לה. אלימלך, אתה שומע מיד תחילת המגילה, מתחילה באלימלך ומסיימת במה? בדוד. דוד, כן.
אבל
לדוגמה, עכשיו נדרש בשלושה אופנים דברים. מחלון, נדרש פעריים והופכים, שנמחלו לו במדע ובשום בחלל. סליחה, קודם כל, אתה מצרף פה מהלך חזלי נוסף. אבל עצם העובדה שהשמות פה הם שמות, זה אפילו בלי... נעמי עצמה אומרת פשט אל תקרנה לי, זאת אומרת בזה שהיא אומרת קרנה לי, היא אומרת השם שלי הוא, הוא הפכי לגורל שלי. זאת אומרת שגם אנשים פשוטים מבקשים לשמוע פה את המדרש של השמות. מדרש שמות במקרא הוא בעל משמעות. איפה כתוב במקרא כשמו כן הוא? כשמו כן הוא, נו. על מי שהשם שלו תואם מאוד את המציאות שלו. כן. אביגיל, כשהיא מבקשת לתאר את המצב שהיא נמצאת באיזה מקום, אז היא אומרת, כשמו כן הוא, נבל הוא נבלה אמו. זאת אומרת, הנה לך דוגמה שיש שם של אדם שמבטא יותר מהכל את את מציאותו. כמובן שלצור הזה אני גם מצרף איפה זה? כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה אמו. אתה כמובן יכול לשאול רק רגע, וכשההורים שלו נתנו לו שם, משמע שנבל יכול להיות לו גם הוראה אחרת. קשה להניח שלכתחילה נתנו לו שם שהוא שלילי. אבל היא אומרת, אני בנסיבות האלה שנוצרו, אני מבקשת להדגיש את הצד השלילי, כשמו כן הוא. איך? כן.
במשה יש גם כן...
נכון.
כמה אני חושב את זה לפני שנולדו בכלל.
אבל...
וגם עובד בגלל,
אוקיי, על כל פן... זה נושא, אני לא מפחד לפתוח בו. זה נושא כל השמות בתנ"ך. השפת אמת אמר את זה בחצי מילה. איך הוא אמר את זה? שם בגימטרי הספר. מה זה חוכמה לכזה? שם זה 340, ספר זה 340, מה הכוונה? הכוונה היא שהביוגרפיה של האדם היא... אתה נכנס גם לשאלה יותר עמוקה. ההורים מכוונים לשם, האם השם זה ציפייה, זה תקווה, זה איחולים שמה שהשם שלו
בדרך כלל משמע.
אוקיי, אז שמות היצירה בכלל, היא הייתה אם כל חי, אתה שומע מיד בשם חווה. אבל כמובן מה אתה יכול גם לשמוע? חיביה, נחש. אתה שומע איזה מין זהות, איזה סיפור בין חווה לבין הנחש. אבל כל אשר יקרא לו האדם הוא שמו. אז זה כתוב מפורש במקרא, הוא שמו זה כן, כי שמו כן הוא. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, חז"ל נתנו לזה ביטוי, כשמצאו את הכתרוק של המלאכים, שאמרו, מה אנוש כי תזכרנו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? חוכמתו משהו מרובה של, משלכם. למה? שהוא יודע לקרוא שמות. מה אפשר? מה אומר מלאך בספר בראשית על השם שלו? מה זאת אומרת? לא, זה אפשרות אחת. רש"י פירש אחרת. שהשם שלי משתנה בהתאם לשליחות שלי. אז זאת אומרת, אין לי משהו עצמי. אין לי משהו... תגיד לי מה שמך, אז אני אגיד לך מי אתה. אבל אני אין לי עצמיות, כי אני מתהפך בהתאם לשליחות. היום אני עושה מלאכה ברוחות, אז יש רוח שרה ויש רוח נעימה ויש רוח כזו ויש... אז... אין עצמיות למלאכים, הם לא פיגורות בפני עצמם. השם משתנה בהתאם לדברים כגון אלה. בבקשה? אמרנו על המלאכים, מה שאמר התפארת ישראל שם במשניות, שזה דבר פלאי, שכל שמות מלכי יהודה הם בעלי מסר, והחל מדוד ועד צדקיהו. ואברבנאל כתב בהקדמתו, נדמה לי להושע, שכל הנביאים הם גם, וזה כבר יסוד גדול מאוד, אם אני ארצה להיות מאוד רציונלי, יכול להיות שלנביא היה שם של עצמו, ועל שם השליחות שלו כינו לו, מאז שהוא נעשה נביא, קיבל זהות חדשה, והשם מתאים לדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מבקש להיות רציונלי, אז איך זה היה בפועל ממש? אז הנה אחת הדוגמאות. הכל סוגיית השמות זה שם גדול מאוד, זה סוגיה גדולה מאוד מאוד בכל מיני גוונים. במגילת רות יש לה ביטוי עוד יותר, אתה שומע מיד את אלימלך, איך, איך, איך המשפחה מאופיינת בפסוק מיד הראשון, השני, שיכולה להסביר את זה. אפרתים. והמושג אפרתים יכול כמובן להיות...
השירות
הפריון. הוא לא יכול להיות משבט אפרים, כי הם מדברים בבית לחם יהודה. אז אפרתים זה חשיבות. לא הבנתי. בסדר, יהיה ככה. אבל מה שלא יקרה, אז אתה שומע את ה... שומע את המשפחתיות, יש עוד תת נושא בדבר הזה. איך, בוא נאמר, ככלל, חז"ל דרך כלל לא נתפלו לפסוק סתם. פסוק שאין בו שום צ'פקלה, שהוא חלק, הוא מובן, כמעט ולא נמצא חז"ל בלב. פרשנים בעלי משמעות. אפשר לראות, במגילת רות זה בולט מאוד, איך יש קשיים מסוימים בטקסט, והקושי הזה הוא שהביא את חז"ל לדרשה. ניקח לדוגמה. כשרות חוזרת עם שתי קלותיה משדה מואב, ואחר כך רק לבד, אז כתוב, ותאום כל העיר. ותאום כל העיר. מה כמובן קשה?
כל העיר עשתה.
עוד יותר, בהתאם לנסיבות. סביר להניח שהם התגנבו. סביר, הם הרי התביישו לחזור, בייחוד שהם חוזרים בצורה כל כך מעוטת כנפיים. בלי הילדים ובלי הבעל, וקיצר... אז הן מתגנבות העיר. אז איך זה בטעם כל העיר? זה נגד ההיגיון. כל הרצון שלהם היה להתגמד ולהתבטל ולא להתבלט. אז איך כל העיר? כן. אז מה אם הייתה לוויה? איך זה מחזק? חזק יותר. דרך כלל בית הקברות הוא בדרך צדדית, לא בדרך המלך. כשאתה חוזר משדה מואב, אז בוודאי שאתה הולך בדרך הראשית לבית לחם. כשבית הקברות הוא בשולי העיר, אז בית הקברות, הדרך שלו היא הדרך הכי פחות ציבורית. אז אתה מתגנב לעיר דרך בית הקברות, והם מתגנבים דרך בית הקברות. אבל מה קורה אם יש לה פתאום לוויה? והלוויה היא לוויה חשובה. הרבה אנשים יוצאים, הופ, הם נפגשים, פתאום. אתה בהחלט כמובן יכול להיות, קרה מקרה, כאן המקרא לא מדגיש את זה, אבל קשה לחזל איך כל העיר הומה לקראתם, כשההנחה היא שהם התגנבו ולאט לאט התגלו, ופתאום איך כל העיר תורם לקראתם. אז מה אמרו חזל? שכל העיר הייתה בלוויה של אשתו של בועז, וכיוון שבועז היה מגדולי העיר, תביאו ראיה מתוך המגילה שבועז הוא דומיננטי. עוד פעם?
בזקנים
שלהם. מה שם? נו, זה היה בני עקיבא דיקי, אז...
לא, ישבו פה, ישבו
מה? הוא נותן הוראה, הוא בא לשער, בועז על השער, ואמר לעשרה זקנים, שבו פה. שבה פה, לא יודע מה פתאום, ששמה לך פס. אז מזה אתה למד שכבר לא מדבר שהוא בעל אחוזה וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא היה אישיות דומיננטית, אז כשאשתו מתה, אז כל העיר יצא ללוות, אשתו של, של, של השופט, אשתו של, של הנשיא המקומי, אז כל העיר הייתה, הופ, והנה הם נפגשים. כמובן, למה זה, עוד פעם בעיקר מקרה. אם אשתו של בועז לא הייתה מתה, להכניס עוד גברת אחת שקצת מפוקפקת, באה ממואב, אלמנה, אז בועז אומר, רגע אחד, יש לי כבר אישה בבית, מה נצר את כל הסיפור הזה? אבל אם אתה מציג אותו כאלמן, ואתה מציג אותו כמי שהיה טוב לו, אם תהיה לו עכשיו אישה בבית אחרי שהוא יתאלמן,
אז... זה לא חלוקה מהשאלה.
בבקשה? סליחה, אני לא אמרתי ש... אבל הנה לך עוד פעם, זאת אומרת, איך שירות מופיעה באופק, אז בועז כבר כאילו מכינים אותנו שהוא משוגל, או יש לו אינטרס כדי להכניס אישה הביתה, שלא יישאר לבד. אז הנה עוד פעם, בעיקר, הכל יכול היה לקרות, הכל היה לקרות מקרה. מקרה כאן, רשימה רצופה של מקרים שעיר למעשה מחזקת את האמונה. זאת אומרת, היא מחזקת האמונה שהקדוש ברוך הוא בונה את הפאזל בצורה כזאת ש... אלא מה? אתה צריך להאמין שיש הרבה אפשרויות, ומכל האפשרויות, על פי תורה, במתמטיקה יש תורת הסיכונים. תורת הסיכויים, כמה אחוזים צריך להיות שזה יהיה בדיוק. יותר מדי תשלובת של כל מיני פרטים יש פה, שזה לא יכול להיות סתם מקרה. אז כמו שלכן אמרתי שהסיפור הזה יש לו יותר מדי דברים שהם מצטלבים ומצטרפים ביחד לעלילה אחת. עלילה אחת מוצלחת בכל הדברים כגון אלה. אבל כמובן שיש לה המון המון לקחים צדדיים שבאים בדבר הזה. איפה יש עוד צליל של שמות, לא רק של אישים, אלא גם של... בפסוק הראשון. בית לחם, גזן, מה אתה, אתה אין לך לחם, יש רעב, אתה לא יודע שאתה גר בבית לחם, אתה לא יודע שבבית ש... מה פרוש השם? אנחנו כרגל מבית לחם. אני לא זוכר, לא, אולי לא, אבל לא נפק מיני, אבל בעלילה, בילך, אני מתכוון.
משחק של
דבר, בילך מבית לחם, זאת אומרת, יש בו הדגשה, אתה יושב על הלחם. הסיפור היא מביא, היא שוברת הרבה דברים שם, לא, עם המטבע של זהב, עם רבי צלימה. ההגדה הזאת, נו, שאתה מולך.
אתה
טוב, נו, מה, שחסידים ש... שהוא הולך לחפש את האושר, הוא לא יודע שהאושר נמצא בו. רב נחמן, כולם מטפלים.
מגשר.
זאת אומרת, זה פה נמצא, בית לחם. דהיינו באיזה מקום שהוא, תנסה רק להתמודד עם הבעיה, אתה תשמע את האושר שלו. ומה קרה? הוא הלך, והיא חזרה, ריקם. אז באיזה מקום שהוא, יש דרשת חז"ל, זאת אומרת, אני מתכוון לטעון שדרשות חז"ל הם אני מלאה הלכתי.
בהיריון.
בהיריון. אז זאת אומרת, מחלון וחידון, ידונו לכליה, למחייה, יבטלו מכל הדברים כיון אלה. אני יכול לבוא, כשהיא אומרת, אם יש לי ילדים במאי, אם אני הייתי יכולה להיכנס להיריון עוד, אז הייתה לילה לי. זאת אומרת, אז יש איזה סיכוי. אז זאת אומרת, הכל נמצא לה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא כביכול בתמונה, אבל הוא נמצא בכל חצי משפט. זאת אומרת, היופי של אחת הנקודות היפות של הדבר, שיש פה, אתה מרגיש שיש פה מישהו שמושך בחוטים. הוא מושך בחוטים, והוא למעשה לא מתגלה לך. ורק כשאתה מתאמץ, אתה מתחיל לחשוב כל מיני דברים, גבל, איך הייתי יכול לפספס, ואיך הפספוס הזה, מה היה קורה עם הטוב הזה. נניח לפי השיטה שיש אחד גואל קרוב יותר. הוא היה אומר, כן, אני מוכן לגאול אותה. הכל היה מתנפץ. זאת אומרת, כל מיני פספוסים שהיו. לו יצור שהיה לנו רוח הקודש, או מישהו מכתוב ברוח הקודש שיחבר את תולדות מלחמת ששת הימים. אז את כל הסיפורים שהיום אנחנו גם יודעים, איך שהצליחו לא הצליחו לפנח את המסר של נאסר לחוסנה, שאמר לה, אני עומד כבר לפלוש לתל אביב, וחוסנה חושב שתהיה פה חגיגה והוא יפסיד את הכל. אני שמעתי באוזניי ב-11 ורבע בצהריים באותו יום בחווה ויער, שאשכול מדבר ואומר, חוסנה, תשב במקום, אנחנו לא רוצים להתחיל איתך. הוא השתגע והתחיל לראות שם בארמון הנציב, שם במוצב הפעמון, במקרה, אני אומר, אנטי מקרה, עברתי מול שנלר, כי אשתי לא הייתה בבית, הלכתי לחפש אותה, כי שמעתי את הדקה, באותו בוקר, ביום שני בבוקר, ב-8, הייתה אזעקה. בכל ישראל היו נותנים השיחות על פרשת התנ"ך. אז כתבתי שיחה על מגילת רות, וכתבתי שיחה בערב בכיוון הזה על המקריות במגילת רות, ובאתי להקליט את השיחה באולפן. כיוון שזה היו כבר ימים של גיוס, אז לא היו, בדרך כלל לא היו משטרים לייב. זאת אומרת, בחיים, אלא היו מקליטים קודם, ואז ממילא אפשר לתקן וכו' וכו'. כיוון שכל הטכנאים היו מגויסים, אז באתי להקליט את השיחה במיליסנדה. רוממה, סיפרת לכם כבר. הייתי צריך להקליט שם פעם בטלוויזיה ברוממה, וכנראה היה אי תיאום עם עם השער או משהו, באתי לשם. אז אמרתי, טוב, תתפן לאופן שמחכים לי שם. אז השומר, אני לא שמעתי את השיחה, אבל אני מבין שהשומר שאל, אז מי זה שם? אז הוא התקשה איך להציג אותי. אז הוא אמר לי, אשכנזי אחד. השומר בטלפון, אשכנזי אחד. על אשכנזי, אז אני הכנסתי. על כל פנים, אז הזדמנתי שם, ויש לי את השיחה עוד כתובה על מגילת רות, על המקרה ברות, על המקריות בקיבוץ שאני מדבר עכשיו. ואיך שאני עומד להיכנס לאופן אני שומע את ההזעקה וכל ישראל מיד התחיל לשדר שהמטוסים טסו וגמרו את כל 400 מטוסים שם על, 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 על הקרקע כשהם, באותו יום שני בבוקר בחווה ביער. אז הנה לכם דוגמה שהשחוס השתגע ומשום מה היה נדמה לו ש ונאסר עבד עליו בעיניים, אז הוא הצטרף לדבר הזה. אני זוכר כעבור שבוע אמר לי הנזיר, כולם ידעו שגייסו את כל הצנחנים לחורשות על יד אשקלון כדי לטוס משם לסיני. אז אני זוכר שהנזיר אמר, כשידעתי, חשבתי, מה יש לנו עם מצרי טיראן? מה צריכים? לא הבנתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה בו. איך שחוס נתחיל, אמרתי, או, הנה, הקדוש ברוך הוא מתכוון לירושלים, וזה ככה זה התגלגל. הוא פירש גם את תולדות המלחמה, וזה הרי הפירוש האמיתי. זאת אומרת, אין לנו נביא, אם היה נביא והיה כותב את זה, אז הוא גם היה מכניס את כל הרמזים האלה. ואומר שהחיים שלנו גם מלאים ברמזים האלה, אנחנו צריכים לדעת לקרוא את כתב הסתרים שבו הקדוש ברוך הוא מדבר. והמגילה הזאת היא דוגמה של ניסיונות לפענח מה הקדוש ברוך הוא מתכוון בכל מיני דברים כגון אלה. אז אתה רוצה ללכת מבית לחם, מה אתה חושב? שלחם תלך אחריך, מה מתברר? יושבים שמה, לא, למה אתה רוצה לאכול לחם? כדי לא למות? הילדים האלה מתים, כן לחם, אין לחם. גם אלימלך וגם שני הבנים גמרו את זה. היא נשארת בלי לחם והיא חוזרת ל... ל, ל, ל לבית יהודה, לשטח יהודה. עוד פעם? יותר מזה. הרי צריך פרנוסה, הם צריכים לאכול. אז מה רות, נעמי, בגלל האצילות שלה, לא מציעה לה ללכת לחזר על הפתחים, לחזר על הגרנות. אלא רות אומרת, טוב, הרי ככה מנהג הוא, אני אלך גם כן ללקט בשיבולים. אז היא אמרה, טוב, לכי ביתי, זאת אומרת, אם את מעצמך עוד הדבר, מה היא הולכת ללקט? לחם! הם ישבו בבית לחם, ומתברר שאין להם לחם. אז הולכים למקום אחר לאכול לחם, אז מקבלים שם שום דבר לא. אז היא באה לפה, והיא מגיעה פה לתחתית המדרגה. שוב, אם אני מצרף לדברי חז"ל, חז"ל שאלו למה הם עזבו. הם היו אנשים עמידים, מפרטים. הם חשבו שהקרובים יתחילו לבקש קצת פרנוסה, תיתנו לנו קצת הלוואה בשעת הדחק וכו' וכו'. אז לכן הם רצו לברוח, להשאיר את כולם. אז מה קרה? הם אחר כך הפכו להיות העניים הללו שהיו יכולים, צריכים להתפרנס מתוך.
אז שלום,
אוקיי, אז זאת אומרת, חז"ל רק חידדו את כל המקרים הללו, לאיזה מדרגה של רעב הם הגיעו עם כל הסיפור הזה. אז היא נמצאת במואב, ושמע במואב שפקד השם את עמו לתת להם לחם. לחם, בית לחם, היית בבית, בבית היה לך לחם. פתאום אתה צריך ללכת רחוק בשדה מואב לשמוע שיש שם בית לחם, כל הדברים כגון אלה. יש בחסידות, אני חושב שבשם קוצק מביא את זה השם משמואל. כשהם באו לבית לחם, אז הם היו, כשהם באו מבית לחם, אז הם היו אנשים נכבדים. אלי מלך. אז הגברת הזאת, רות ועורפה, לפי מסורת חז"ל, היו בנותיו של מלך עגלון, של מלך מואב. והפשט הוא שנכבדים מארץ יהודה התחתנו במכובדים מארץ מואב. זאת אומרת שרות היא באה מבית מלכותי.
בית
מאמין. בית?
מאמין.
למה? יפה. לא חשבתי, אתה צודק. זה הוא מתכוון שבמקרא כתוב שכשאהוד בן גרה בא ואמר לעגלון דבר אלוקים לי, אז הוא עמד. אז הוא כמובן אמר, זה עזר לו לתת לו ככה בחרב הזאת לגמור איתו. אבל באיזה מקום שהוא, יש איזה יסוד של אמונה.
יפה. אחרת יסוד.
לא הבנתי.
אחרת יסוד, לא הבנתי. זה נחלת יוסף, אני חושב. לא, לא.
מי זה נחלת יוסף?
אני חושב שהסתם זה לא כאן.
הכרתי את היהודי
הזה.
הכרתי את היהודי הזה. תבדוק בספרייה את המהדורה של נחלת יוסף. למה שמו נחלת יוסף? ואת המהדורה שבספרייה כתב רב אפרים בורודיאנסקי. רב אפרים היה רב שלי. תלמיד היה מחותן של רב שלמה זלמן. בנו, הוא עד היום, אני חושב, המשגיח בירוחם, בורודיאנסקי, הוא חתנו של רב שלמה זלמן. הוא עובד בכל תורה. היה יהודי בטוח. הוא הגיע למיר בגיל 10. אני חושב שגם הבר מצווה שלו שם הייתה. היה למדן, למדן גדול מאוד. בסוף ימיו הוא פתח כולל. הרב דייחוצקי, כולם למדו אצלו שם בכולל של הרב אוטמן בתל אביב. אז הוא הכיר את היהודי הזה. היהודי הזה היה רב בבית כנסת של הפועל המזרחי בתל אביב. ורב אפרים, התלמיד חכם הגדול, נתן לו חסד, והוא מאוד התעצם להדפיס את זה פעם שנייה, ואני חושב שהוא גם כתב הקדמה לספר הזה, והוא תיאר את היהודי הצנוע הזה. אבל זה אופייני לאלגנטיות של סלבודקה לתאר את הדבר הזה. נו, מכיר את הספר אימא של מלכות? אימא של מלכות. של הרב בכר. הרב בכר צריך לדעת לקרוא שם את ההקדמה. ההקדמה שם הרבך בהקדמה כותב, כך לימדונו בשערי תורה. בשערי תורה הוא למד בישיבות. מה הוא רומז בו? הוא למד אצל רב שימן בגרודנה, ושם הישיבה של רב שימן שקופ הייתה שער התורה. אז הוא הכניס, והוא היה מהתלמידים החביבים שלו, והוא הגיע ארצה, עם פרוץ המלחמה. ומי שהיה שר הפנים, מוישי שפירה, הוא גם גרודנאי, הוא גר בעיר גרודנה, הוא הכיר אותו. ואז התחילו להגיע ילדים מהשואה, בלי הורים. אז הוא יסד את מוסד עלייה, על יד פתח תקווה. היום שם אדמות יקרות מאוד, אבל זה היה מעבר לריח חוישך. והוא מינה את הרב בחרך להיות מנהל המוסד הזה. הרב בכר שם הניק כל מיני הנהגות. אתן לכם דוגמה, של מה נקרא בן תורה. יום אחד הגיעה משפחה, זאת אומרת, הגיעו ילד או שני ילדים, יחד עם שנמלטו מהשואה יחד עם הוריהם. אז כשקיבלו, בדרך כלל היו מקבלים, היה במשרד וגם אמר הרב בכר, את הילד הזה תכניסו בערב לחדר, החדש שיש לו. הילד הזה קראו חיים טרוקמן. חיים כן, כך היה השם שלו. מה מתברר? למה בלילה? כי כל הילדים שם היו יתומים, שהוריהם נהרגו בשואה. והרב טרוקמן זכה שיש לו הורים חיים. אז כדי שלא יבוא, מאיפה אתה? יש לך ילדים, יש לזה. אז כדי שלא לגרות את הילדים האחרים בקינה, אז הוא הכניס אותו בלילה. אני מראה לכם רק את גיסי שהיה איתו חבר בחדר, בעל אחותי, שהוא היה יתום מאבא, כי אביו נשלח למחנות באירופה. אז הם גדלו יחד בחדר הזה. אז הוא אמר, אני זורר שחייקה הגיע. והרב בכר הכניס אותם בלילה כדי של... על כל פנים, אז הרב בכר מספר שם שבמוסד עלייה הייתי מחלק את הלילה של ליל שבועות, ולפנות בוקר הייתי מלמד מגילת רות. ומה שהוא לימד במגילת רות הוא כתב אחר כך בספר אמא של מלכות. זאת אומרת, אז גם כן היסודות הגרודנאים, זאת אומרת, מה ש... זה אנחנו שמענו, זאת אומרת, אני עוד זוכר, נדמה לי שהרב דסלר גם בשבועות אחרי הצהריים היה מדבר על רות. זאת אומרת, זה היה, כי קראו את מגילת רות, כמובן שמגילת רות יש לה הסבר אחר לגמרי, למה באמת קוראים אותה בשבועות. קוץ מקציר חיטים, זה הרי בדיוק, הם הגיעו לתחילת הסיפור, היה בקציר שעורים. ומה אמר אמרו לבועז, תשארי פה כל הספירה. ומה למשל לגבי ספירת העומר אנחנו שומעים מהסיפור? כתוב אבודרהם, הרבה נימוקים לספירת העומר. אמר אבודרהם, זה העונה הבוערת בשדה. ובגלל העול והזה, יכול להיות שישכחו מתי שבועות. אז לכן, ראיה מהמגילה לנימוק הזה. בועז היה לן בלילה. למה הוא לן בלילה? לשמור מגנבים. והיה כי זרה ישראל, אנחנו מכירים את הסיפור. ובאו הגנבים על הרשדים ושדידו את הכל. אז כמובן, כיוון שהוא היה צריך לן בלילה לשמור על אלומות השדה, אז הם ניצלו גם את הלילה לזריעת המוץ על ידי הרוח הלילית. אבל זה היה תקופה, אז מקציר שעורים עד קציר, הוא אומר לה, תשארי פה עד קציר חיפים, ונשארה ולא יצא שום דבר. אבל על כל פנים זה הייתה התקופה הזאת שבה היו שומרים בשדה. אז זה הפשט למה קוראים את מגילת רות בשבועות. עוד פעם? יפה. בפשט, עוד קודם פשט יותר פשוט. דוד המלך, מסורת חז"ל על דוד, שנולד בעצרת ונפטר.
זה פשט פחות פשוט.
לא הבנתי. שזה מגילת יחוס דוד זה פשוט. שזה המילה האחרונה, ואישה יולדת. בסדר, אולי, אבל זה תחילת קציר שעורים. אבל כמובן, מואבי ולא מואבי, עמוני ולא מואבי, זה היה דבר שהוא היה מאוד דומיננטי. ואם אתה לא מקבל את התורה שבעל פה, אז למעשה יחוסו של דוד הוא... לא מאפשר לו, מלך ישראל, איך הוא יכול להיות, הוא פסול לבוא בקהל. אז אתה קורא, לא הבנתי. אני באמת לא יודע מה להגיד לך, איך הם מתמודדים, לא ידוע, איך הם מתמודדים בזה. אבל על כל פנים, אז זאת אומרת ש... יש במגילת רות גם את הביטוי של תורה שבעל פה. ולכן קריאת המגילה בשבועות, יש מי שכמובן ראה בכפילות את מה? את שתי הלחם אחד כנגד תורה שבעל פה. אבל קריאת המגילה, גם מגילת רות וגם כל הדברים כיוון אלה. אבל יש כמובן דבר נוסף שיכול להיות, אולי הוא מדומה, חזקה יותר. יישומה של ההלכה. איך אומרת הגמרא, מגילה, הרב זבין כך פותח את הרשימה שלו על מגילת רות. מגילה זו אין בה לא איסור ולא יותר ולא וכולי. למה נכתבה? כדי לומר שכרם של גומלי חסדים. אומר הרב זבין בסגנון החמוד שלו. הגמרא אומר שאין, אבל יש בה, הוא מונה את כל המצוות שאגב סיפור המגילה, אתה שומע על קיומם. אתה שומע על קיומו של לקט שכחה ופאה, אתה שומע על
מדינת שלום, עיבור, כנסת.
לא, אבל אתה שומע על עיבור, על משהו. אבל לא אתה. חליפין.
שייבחר.
טוב, זה אמר לך, מנהקי מדיק. אבל אתה שומע על משהו מעין עיבור. זאת אומרת, אתה שומע משהו של היסודות כגון אלה. זאת אומרת, יש זה הרי דבר חשוב. בבקשה, קבל אדירים. זאת אומרת, אתה שומע בדבר הזה, לעתים איפה אפשר לראות דבר כגון זה? לעתים אפשר לראות דבר זה בהפטרה. חלק לא מבוטל של ההפטרות מבוטל על ידי זה שאתה קורא בתורה את המצווה ויישומה של המצווה הזאת. זה חייבים להודות שבן גוריון הלך ואמר התנ"ך מאיר באור עצמו, הוא התכוון לומר אין לי מספיק הוכחות על קיומה של מצוות התורה, ואם אתה תנבור בתנ"ך טוב אתה תוכל לראות את קיומה של מצוות התורה. איפה יש לזה האבות הגדול שבשבועות? זה פעם אמרתי את זה כבר, זה לא קשור למגילת רות. איפה יש דוגמה של עדות של פסח, אני חושב שעשיתי את זה כבר פעם, שקיומם של מצוות פסח במרחבי התנ"ך, זה ראינו שבמשך דורות רבים. סוכות יש לנו בנחמיה.
קבלת התורה.
איפה?
חיזום מדרש.
עוד פעם?
חיזום מדרש
של השלישית. תפתחו בבקשה בדברי הימים ב' פרק ט"ו נדמה לי. בבקשה? לא, לא, בדברי הימים בין ט"ו. נדמה לי ככה. כן, פרק ט"ו. פסוק י'. ויקבצו ירושלים בחודש השלישי. אתה שומע מיד את תחילת מתן תורה. בחודש השלישי שנת חמש המלכות עשה ויזכו לשם. ויבואו פסוק י"ב, ויבואו בברית, ובאו כולם בברית יחד לדרוש את השם אלוקים בכל אשר לא ידרוש יומת. וישבו בפסוק י"ד, וישבו לשם בקול גדול בתורה וחצות ושעות, וישמחו כל יהודה לשבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל זאת ביקשו. איך כתוב בגמרא? מושבע ועומד מהר סיני. וכבר התפלפלנו איפה
היית.
ואיפה שמענו את כל הדברים האלה? הנה, כאן מדברים על השבועות. כאן מדברים על השבועה. אז זוהי דוגמה של סיפור אגבי, שבכלל לא שייך לזה, אבל אתה שומע שהחודש השלישי היה חודש של שבועות, היה חודש של קבלת התורה. אז כשעשה ביקש לעשות חידוש בדבר הזה, הוא בחר את החודש השלישי. אז זה מה שאנחנו אומרים, דוגמאות ליישומם של מצוות התורה במרחבי הסיפור התנ"כי. ומגילת רות מצטיינת בזה, וזה אחד הדברים שמסבירים למה קוראים מגילת רות. הנה יש לך, אתה קורא בתורה על קבלת התורה, ואתה משלים בהפטרה את העובדה שיש סיפורים על קבלת התורה. עוד פעם?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.